רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים שלנו. אתם על התוכנית כי אני חייל, התוכנית ששמה לה למטרה לתת לחיילים מידע בכל נושא שרלוונטי להם, כל נושא שמעסיק אותם ואת בני המשפחה שלהם. וחיילים רבים שאני פוגשת, המשפט הראשון שהם אומרים לי זה, תגידי, מה יצא לי מזה שאני משרת בצהל? מה זה נותן לי? עזבי אותי מה זה נותן למדינה. אז התוכנית היום באה לתת תשובה בדיוק על השאלה הזאת, מה זה נותן לחייל עצמו, ואני לא מדברת רק על ערכים, אני מדברת על דברים באמת ממשיים, מה שנקרא, אנחנו ננסה כאן לתת מספר תשובות לשאלה מה יוצא לי מזה. דבר ראשון שיצא זה הכשרה למקצוע מבוקש באזרחות, והדבר השני זה ממש למצוא עבודה באזרחות, השמה, והיום נשמע איך זה מתבצע, ולשם כך הזמנו לכאן את סגן אלוף אסנת לוי מאתל. צהריים טובים, אסנת.
צהריים טובים, מולי.
תודה שהצטרפת אלינו ביום הגשום והסוער הזה.
תודה שהזמנתם.
ואת אחראית לתוכנית בצהל שנקראת מקצוע לחיים.
נכון.
אני אשמח בשלב הראשון שתסבירי לנו מה זה התוכנית הזאת, מה המטרה שלה, מה לצהל ולהשמה, צהל עוסק בביטחון. אז בואי תסבירי לנו קצת.
טוב, אז קודם כל, נעים מאוד, כיף להיות פה. באמת, מקצוע לחיים זו תוכנית שאנחנו מנהלים אותה בתוך התל כבר 4 שנים. וכמו שאמרת, השאלה הראשונה שעולה זה צהל עוסק בביטחון, אז מה קשור עבודה ומה קשור תעשייה? אבל צהל הוא גם צבא העם, ואנחנו מקפידים לזכור את המוטיב הזה. ואנחנו מקפידים לראות את החיילים שלנו היום או בשנים האחרונות, הרבה מעבר לשירות הצבאי שלהם, אלא מסתכלים עליהם גם כאזרחי המחר, ואנחנו רוצים אותם אזרחים מועילים לעצמם ולחברה. אנחנו יודעים שכל חייל נכנס למערכת מנקודת פתיחה אחרת, וחשוב לנו שכולם, ללא יוצא מן הכלל וללא קשר מאיפה הם מגיעים, שיהיה להם נקודת פתיחה אחרת, טובה יותר לאזרחות, לחיים שלהם, ואנחנו רואים משימה שלנו לעזור להם, לדחוף אותם, לסייע, לכוון, וממש רואים אחריות פה, גם אפשר להגיד אחריות מרחיבה על, על החיים, הרבה יותר מהשנתיים ושמונה צבא או כמה שעושים היום. אלא...
ואיך עושים את זה? פרקטית, מה בעצם, מה המשמעות של התוכנית הזאת?
אז צריך להגיד שהתוכנית נולדה בתוך חיל הטכנולוגיה והחזקה ובאתל, זה לא מקרי. זה, הסיבה לזה היא כי המקצועות הטכניים והלוגיסטיים הם בדרך כלל נתפסים כפחות אטרקטיביים
בקרב
האוכלוסייה או המלשבים, ואנחנו אומרים לחבר'ה שבאים לעשות שירות אצלנו, אתם עושים שירות משמעותי, קודם כל, כל תפקיד הוא משמעותי, זה עניין של תפיסה של התפקיד, אבל אנחנו גם אומרים, בואו תעשו את השירות הזה, ועוד בהיותכם חיילים בצבא, אנחנו נדאג לראות את העתיד שלכם ולטפל בו, ואת זה אנחנו עושים בשני מסלולים עיקריים, זה, התוכנית עובדת בשני צירים, במסלול הראשון יש לנו את האפשרות ואת היכולת להוציא חייל ממקצוע טכני או לוגיסטי, מתוך השירות הצבאי שלו, למשך חודש רצוף, על כל שנת שירות הוא מקבל חודש, שבחודש הזה אנחנו מצוותים אותו לחברה, לתעשייה האזרחית לחלוטין. הוא עובד שם חודש רצוף בשכר, על הפזה, מה שנקרא, הוא כאילו בשירות, אבל לא באמת, הוא קם בבוקר והולך לחברה לעבוד שם, ולמעשה נפתח לו איזשהו חלון בחוויה שלו, קודם כל להבין את המקצוע הצבאי שלו, כמה הוא רלוונטי, כמה הוא אטרקטיבי למשק, לתעשייה בישראל.
זאת אומרת, הוא מצליח קצת לטעום ממה המשמעות של המקצוע הנוכחי שלו באזרחות.
בדיוק, ועל הדרך הוא גם מקבל שכר נאה שככה מסדר אותו כמה חודשים קדימה.
עכשיו, יש איזה עניין עם שכר בדרך כלל לגבי חייל שמרוויח, שצריך לתרום, או משרת קבע יותר נכון, שצריך לתרום את השכר שהחייל הזה מקבל, הוא לא צריך לתרום, זה שלו.
זה שלו לחלוטין, כל מה שהוא מרוויח בחודש הזה נכנס לכיסו, וגם מאפשר לו איזשהו, אפשר להגיד, ברייק מהשגרה הצבאית, אבל יותר מהכל אנחנו רואים שזה באמת נותן להם, קודם כל, את ההזדמנות לחשוב על עצמם, על העתיד שלהם, להכיר אנשים, לראות מה זה לעבוד בארגונים בארץ, לזהות את הערך שלהם כבעלי מקצוע בתעשייה, להבין שמחכים להם שם, כשהם משתחררים, והסיפורים הכי יפים קורים כשהחבר'ה משתחררים ומוצאים את עצמם עובדים בענפים או בתעשיות שאנחנו חיברנו להם.
יפה. דיברנו על פרק הזמן, אז אמרת שזה חודש פר שנת שירות. זאת אומרת שמי שמשרת שנתיים ושמונה חודשים, אז יש לו שלושה חודשים או...
כן, בעיקרון תיאורטית זה שלושה חודשים בשירות. זה יש שינוי בין מקצוע למקצוע. הנהגים זה רק מהשנה השנייה, כי יש פה עניין של הרישיונות והתוקף שלהם, אבל בגדול אנחנו גם אומרים היום למפקדים בצבא, יש פה איזשהו כלי, הזדמנות, זה לא קורה בכל מקום, תשתמשו בזה, תדאגו לחיילים שלכם. למעשה אנחנו מהווים איזשהו אמצעי כדי לתווך את כל הסיפור הזה. החיילים לא צריכים להתעסק בזה, אנחנו יודעים לצוות אותם למקומות הנכונים.
אז זהו, אני רוצה רגע אחד לרדת לפרקטיקה, להבין איך זה עובד. עכשיו שומע אותנו חייל או הורה של חייל. והוא, אני מבינה קודם כל, זה רלוונטי אך ורק לחיילי הטל, או שזה גם קיים בכלל צהל?
זה מקצועות הטל בכלל צהל. זאת אומרת, אם אתה משרת בגולני או בשריון, אבל אתה ממקצוע טכנולוגי או לוגיסטי שהמשק צריך אותו, משמע,
למשל,
מכונאי רכב, מכונאי טנקים, נהג, מחסנאי, משק לוגיסטיקה, טבח, כל המקצועות האלה, אנחנו נדע למצוא את המקבילה האזרחית שמצפה לך ולעשות את הציוות הזה.
עכשיו רגע, נניח ששוב, אני חוזרת רגע לדוגמה של מי שמאזין או צופה בנו, ורוצה לפנות, הוא צריך, הוא יכול לפנות, הוא צריך להמתין שמישהו יפנה אליו, איך זה עובד?
אז קודם כל, בדרך כלל אנחנו נאתר אותו, כי אנחנו ככה מסתכלים על כל החיילים שלנו, איפה הם גרים, איזה מקצוע הם, ואנחנו פונים בדרך כלל למפקדים ומזהים את הפוטנציאל, וככה עושים את החיבור. יש לנו גם מוקד שעובד כל יום במספר כוכבי 9626. כל פנייה שמגיעה למוקד
זה
שלנו...
זה טלפון אזרחי, נכון?
כן, כן,
לא...
אפשר okay. להתקשר אליו מכל טלפון, אנחנו עונים לכל אחד, המוקד מרכז את הפניות ואז מעביר אלינו, ואנחנו דואגים לטפל בכל פנייה. כשגם חייל יכול להתקשר, גם מלשב, מישהו שעדיין לא התגייס ומעוניין ביותר פרטים, אז אנחנו נדע לענות לו. אז הפניות הן גם לפעמים מחיילים אלינו, ואנחנו שואפים לכך שזה יהיה מאיתנו אל החיילים.
אל החיילים.
אז במסלול הזה יש לנו כבר 120 חברות שותפות בפריסה ארצית, גם חברות גדולות ומפורסמות, וגם חלק מהחברות הן פחות מוכרות, אבל כולן שותפות פה לאיזשהו מהלך שאפשר להגיד שהוא ממש מאמץ לאומי, של קודם כל לחזק את המשק שלנו בחבר'ה שלנו, בחיילים המשוחררים שלנו, שאנחנו רוצים אותם פה, אצלנו במדינה, בתעשייה, שהיא באמת חלק, ביטחון זה לא רק צבא, זה גם תעשייה משגשגת.
לגמרי.
ותעשייה משגשגת צריכה אנשים טובים, ואין טובים כמו החיילים שלנו.
נכון. אני רוצה להבין, אמרת שמיועדים לשירות ביטחון יכולים גם לפנות למוקד הזה, וחיילים בוודאי. מה לגבי, את אומרת שהתוכנית רצה כבר 4 שנים, נגיד חייל שהשתחרר לפני חצי שנה, לא שמע על התוכנית, יכול להיות שהוא רלוונטי. אחרי שהוא השתחרר, הוא יכול לפנות למוקד הזה, או שזה כבר לא רלוונטי?
היום אני אגע בזה דווקא במסלול השני, אבל באופן כללי אני אגיד אמירה, אנחנו מסתכלים על החיילים היום לא עד הדקה שבה הם גוזרים את החוגר, וזאת המדיניות היום של צהל. צהל אומר לחייל, אני כאן בשבילך, גם אחר כך, אגב, לפעמים אנחנו רואים שרוב ההסתבכויות או הבלבול קורים דווקא ביום שאחרי או בשנה שאחרי.
כי אז כבר אין מסגרת.
כן, כי אין מסגרת ולא כל אחד יודע לנווט את עצמו במרחב האזרחי. וצהל, קודם כל יש את האגף להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון שעושים עבודה מדהימה והם שותפים שלנו, אבל גם פניות למנהלת שלנו במקצוע לחיים נענות, ואנחנו פועלים המון גם עם חבר'ה שהם כבר בחוץ, זאת אומרת משוחררים, ונותנים להם את המענה. אגב, דווקא לא בהקשר של עבודה בחברות, אלא במסלול השני שהוא מסלול להכשרות.
אז שנייה אחת לפני שאנחנו עוברות למסלול אחר, אני רוצה לוודא שככה הקפנו את הנושא הזה של מציאת עבודה בחוץ. אז למעשה, לשאלתי, אני מבינה שגם חייל משוחרר שפונה למוקד הפניות, כוכבי 9626, יכול לקבל מענה, וזה שהוא ישתחרר, זה לא אומר שאתם לא תצוותו אותו לאחת החברות. אני מבינה שבסופו של דבר, מרבית הפניות האלה מגיעות אל החייל. ותוכלי להסביר מעט מה התוכנית כוללת? זאת אומרת, דיברנו על חודש של עבודה. יש איזשהו צורך בהכשרה לפני העבודה, או שלמעשה המקצוע שיש לו בשירות הוא המקצוע הרלוונטי בפן הזה של התוכנית?
במסלול הזה אנחנו למעשה לגמרי מתבססים על הידע והניסיון שלו הצבאיים. אם יש איזושהי הכשרה, אז היא קוראת מה שנקרא on the job, ברגע כן. שהוא מגיע לחברה, ושם כבר מסבירים לו, כדי שבאמת הוא יהנה ממקסימום הימים שהוא יכול לעבוד. ולרוב צריך להגיד שגם החברות באמת מזהות את הידע והניסיון כרלוונטי מאוד, ונשענות על הידע והניסיון האלה, ואם צריך התאמות כאלה ואחרות, אז זה ממש מינורי ויותר מהכל זה מייצר את הקשר, את הקשר בין החייל לחברה, ואחר כך אפשר לקחת את זה קדימה כשהוא משתחרר.
מצוין. אז סיימנו את החלק הראשון שמדבר על ההשמה. בואו נדבר על החלק השני שהוא ההכשרות.
אוקיי, אז רק בשביל הסמנטיקה, אנחנו קוראים לו מסלול ההעסקה למסלול הקודם, ולא ההשמה, יש לי עניין. אבל מסלול ההכשרות הוא למעשה גם פעיל כבר תקופה די ארוכה. אנחנו יודעים לעשות כנסי משתחררים, אפשר להגיד בוטיקים, לאותה אוכלוסייה של חילות הטל. אנחנו למעשה מזמינים את החייל חצי שנה לפני שהוא משתחרר לכנס. בכנס הזה אנחנו פורסים בפניו לא מעט אופציות ללימודים והכשרה, קורסים ומסלולים שונים שהוא יכול לבחור לפי נטיית ליבו מה הוא רוצה ללמוד.
ללא קשר למקצוע שלו.
בדיוק, ללא קשר למה הוא עשה בצבא. הוא בוחר איזה תוכן מעניין אותו, הוא יתמיין לקורס, ואם הוא יתקבל הוא יוכל לצאת אליו עד 3 חודשים טרום שחרור מהמערכת. זאת אומרת שהוא התחיל את הקריירה האזרחית שלו עוד לפני שהוא אפילו השתחרר מהצבא.
עכשיו, המיונים האלה, מי עושה אותם? זה באחריות המעסיק הפוטנציאלי או החברה האזרחית?
כן, אז המיונים מתקיימים בשיתוף פעולה של גם המכללות ששם מתקיימים הלימודים, גם משרד העבודה שכל ההכשרות הן בפיקוח שלו, לפעמים גם במימון שלו, והתעודה היא תעודה של מדינת ישראל, וגם המעסיק ששותף להכשרה. אנחנו מקפידים היום כמעט לכל הכשרה לצוות מעסיקים, כי אנחנו חושבים שברגע שיש מעסיק מעורב בקורס, אז האופק התעסוקתי הוא רציף, הוא ידוע מראש, לא צריך לחפש עבודה אחרי הקורס.
ברור.
וזה פשוט מצליח יותר כשיש את הסגירות במעגל הזה.
ברור. אמרת פה כמה דברים מאוד חשובים. קודם כל, התעודה שמקבלים בסוף ההכשרה הזאת היא תעודה אזרחית שתקפה בחוץ ורלוונטית בחוץ. זאת אומרת, ההכשרה היא הכשרה שהיא נדרשת בחוץ. תוכלי לתת לנו דוגמאות להכשרות שהם ככה באמת משהו חדשני או פורץ דרך שיש?
אנחנו עושים, מקפידים לקיים מגוון של הכשרות. אנחנו עושים הכשרות גם בעולם הטבחות והקונדטוריה, אבל גם בעולם ההייטק והתוכנה, גם בעולם הרכב והתעשייה הארדקור, מה שנקרא, CNC, אוטוטק, חשמל. למעשה המכנה המשותף לכל ההכשרות שאנחנו מציעים היום, זה ההקפדה שלנו לחיות את המתרחש במשק. זאת אומרת, לא לאפשר, אנחנו פחות נאפשר הכשרות שאין להם ביקוש ביום שאחרי, או אין עבודה, או השכר הוא לא שכר מספק, כדי שבאמת יהיה פה איזושהי מקפצה לחייל המשתחרר, והוא יוכל באמת להתחיל איזשהו מסלול קריירה שגם יש לו אופק פיתוח בראייה קדימה, וגם שכר נאה בהקשרים של מה שהוא עושה. צריך להגיד שאנחנו לא פועלים לבד, אנחנו למעשה המנהלת מצווה את עצמה בשנים האחרונות עם המון שותפים שיודעים לעבוד איתנו. אנחנו פתחנו לא מעט כיתות הנדסאים בשנים האלה. זאת אומרת שחייל...
מה זה אומר כיתות הנדסאים?
זה אומר שחייל שמשתחרר נכנס למסלול יחד עם עמותת עתידים. מסלול עתידאים שלנו זה אחד המסלולים שאנחנו הכי גאים בו. למעשה בשנה וחצי החייל מסיים לימודי הנדסאים, מקבל דיפלומה של הנדסאי, הוא מקבל...
כל זה על חשבון המדינה.
הוא מקבל מימון של משרד הביטחון, היחידה להכוונת חיילים משוחררים, של 80% משכר הלימוד. הוא מקבל דמי קיום חודשיים לאורך כל השנה וחצי בה הוא סטודנט למעשה. והיופי בסיפור הזה שיש מעסיקים גדולים ששותפים בכיתות האלה, כדוגמת אינטל, רפאל, אלביט, תעשייה אווירית, כל כיתה כזאת שמסומנת לחברה, הסטודנטים שלומדים בכיתה שנה וחצי, כשהם מסיימים הם כבר מזמן אזרחים, אבל הם למעשה יודעים איפה הם הולכים לעבוד, באיזה תנאים, מה מסלול הפיתוח שלהם בחברה הזאת.
שזה מדהים, להבדיל מאדם שהולך ולומד הנדסאי ולא יודע אם יהיה לו איפה לעבוד או לא יהיה לו איפה לעבוד, פה ברגע שהמעסיק הוא שותף מלא לעשייה, אז בוודאי שיש לו גם אינטרס בהעסקה של אותם אנשים.
בדיוק, וסיפורים הכי יפים, אפרופו הפתיחה שלנו שדיברנו על צבא העם וקצת על מוביליות חברתית, הסיפורים הכי מרגשים בעיניי הם באמת היכולת לקחת חבר'ה שמשתחררים, שלפעמים הם לא בדיוק למדו בתיכון או השקיעו שם או סתם לא אהבו את המערכת של החינוך.
מערכת החינוך,
בדיוק,
כן.
ו... ויש איזה תהליך של התבגרות שקורה בצבא, ואחד הסיפורים היפים זה שפתחנו, יש צורך היום מאוד מאוד גדול בעולם ההייטק, זה ידוע, כל עולם פיתוח התוכנה, ואנחנו פתחנו כיתה שלמעשה מאתרת חבר'ה לפני שחרור לפי היכולות שלהם, ולא לפי מה הם עשו בבית ספר, או אם יש להם בגרות או לא.
כשאיך בוחנים יכולת, נגיד המלצות מפקד או תפקוד בצבא, איך זה עובד?
לגבי המלצת מפקד, אנחנו מקפידים כל חייל שמשתחרר, או לפני שהוא משתחרר ומשתלב אצלנו באחד המסלולים, באמת לדבר עם המפקד, לראות שהוא עשה שירות תקין, משמעותי, ככה כדי לסגור את המעגל גם מול המפקדים.
זאת, את אומרת פה משהו חשוב, זאת אומרת, ההגעה למסלול, גם העסקה אני מניחה וגם הכשרה, רלוונטי מאוד התפקוד במהלך השירות הצבאי. אני מניחה שמוטיבציה לשירות ושירות תקין הם אחד הדברים שנבחנים, כי בסופו של דבר זה צ'ופר.
נכון, לגמרי. אנחנו למעשה אומרים לחיילים, תעשו את המוטל עליכם בצורה הטובה ביותר, ואנחנו מבטיחים לדאוג לכם. זה מין הסכם שלא כתוב בשום מקום, אבל הוא די ברור. איך מזהים יכולות? זו שאלה מצוינת. אנחנו לאט לאט למדנו את השטח הזה, וגילינו שיש לא מעט אבחונים וכלים של כל מיני מבחנים שיודעים לזהות את היכולת. זה לא צריך להגיד שהדור הזה, הוא דור שלומד בשיטות לא קונבנציונליות, וככה שגם אם יש מישהו שהוא לא עשה 5 יחידות מתמטיקה, ולכאורה זה לא כרטיס הכניסה הקלאסי לעולם ההייטק, אבל יש המון מה שאנחנו קוראים ילדי מחשבים, ושאפילו מהגיימרים צומחים לא מעט הייטקיסטים, אז חברנו גם לעמותת SNC, שהיא חולשת על כל הסטארט-אפים בארץ, ושיתפנו עוד מכון שיודע לעשות אבחונים, ובסופו של יום פתחנו כיתה לפיתוח תוכנה ב-Elevation Academy, יחד עם חיילים ששירתו במקצועות הכי לא קלאסיים להייטק כביכול.
למשל?
חבר'ה מדהימים, טבח, נהג, מכשירן אופטי, מכוני טנקים, אנשים שבאמת לפני היציאה שלהם מהמערכת, מהצבא, נתנו להם כרטיס כניסה מדהים להייטק הישראלי. כשבכנות אני אומרת שלא בטוח שהם היו מוצאים את עצמם שם בהכרח, אלמלא ככה,
אלמלא ההשמה, ההכשרה הזאת.
בדיוק.
כמה אנשים יש בערך בכיתה כזאת? איך זה נעשה?
בכל כיתה שלנו יש משהו כמו בין 20 ל-24 חבר'ה. אנחנו במצטבר היום הכשרנו במאמץ משותף עם השותפים שלנו, משרדי הממשלה, משהו כמו 1,800 חיילים כבר הוכשרו בתוכנית.
בארבע שנים.
צריך לומר שבנקודת זמן הנוכחית אנחנו מוצאים את זה, את עצמנו כאיזשהו מכונה, איזושהי מכונה שכבר עובדת, ואנחנו די מיומנים, ואנחנו פותחים את שערנו לאוכלוסיות נוספות שעשויות להזדקק לנו, כגון חיילים בודדים בצבא, ללא קשר לאיפה הם שירתו, או אוכלוסיות ייחודיות בצהל, חיילים מאוכלוסייה הדרוזית, הצ'רקסית, הבדואית, שאנחנו גם כבר בשנה האחרונה מטפלים גם בלוחמי זרוע היבשה.
זאת אומרת שמה שאת אומרת לי זה שאם אני חוזרת רגע אחד למוקד, כוכבית 9626, אז גם האוכלוסיות האלה שציינת עכשיו יכולות לפנות למוקד, וגם אם הם לא שייכים בהכרח להטל, או למקצועות הטל יותר נכון, אז הם יכולים לפנות ויקבלו מענה במסגרת התוכנית הזאת.
כן, אנחנו למעשה מנסים לחבר אותם לכל המהלכים שאנחנו מניעים anyway, המקורים כבר.
כן.
אז אם יש חייל בודד משוחרר שיוצר איתנו קשר, ואנחנו מזהים שהוא מתאים ורוצה להצטרף להכשרה שכבר מתקיימת או עומדת להיפתח, אז אנחנו פשוט מחברים אותו לשם, וככה מלווים אותו.
חייל משוחרר זה כמה זמן אחרי? זאת אומרת, יש איזשהו לימיט שאחריו אתם אומרים, אוקיי, זה כבר
קודם כל, יש חוק במדינה, חוק חיילים משוחררים, שמגדיר בצורה ברורה שחייל משוחרר עד 5 שנים מיום שחרורו. לגבי חיילים,
זה המון זמן.
כן, לגבי חיילים בודדים זה אפילו מגיע ל-10 שנים. אנחנו אנחנו מזהים שהרבה חיילים לא מכירים בדיוק את הזכויות שלהם ומה מגיע להם, אז אנחנו גם מעודדים חיילים לחקור. יש אתר של היחידה להכוונת חיילים משוחררים מאוד ידידותי, מפרט, יש להם גם יועצים ויש להם אנשים שיודעים לכוון, פשוט צריך מה שנקרא לבוא ולקחת.
כן, אבל צריך לדעת, ולכן אני אומרת, מאוד חשוב לי פה, במסגרת הזאת, אם יש חייל משוחרר, את אומרת עד 5 שנים אפילו, שמעוניין לבדוק אפילו איזה תוכניות יש, תוכניות הכשרה, פשוט תרימו טלפון, תבדקו מה יש, במה אפשר לשלב אתכם. אני מניחה שאתם גם עושים איזשהו מעקב אחרי מי שפנה ולאן, גם אם לא בדיוק נפתח עכשיו קורס, אז ידעו להכווין אתכם לקורס שנפתח או ייפתח בעתיד.
נכון, אנחנו גם אומרים לחיילים שפונים וגם לחיילים שמשתחררים, לפעמים חייל משתחרר, אנחנו מזמינים אותו לכנס, מציעים לו מגוון של אפשרויות והוא לא מוצא את היכולת לבחור. לפעמים אנשים צריכים גם איזושהי פאוזה לפני שהם מחליטים וזה בסדר. אנחנו מציעים להם ליצור איתנו קשר בהמשך, או שאנחנו פונים אליהם באופן יזום, כשאנחנו רואים שעומדת להיפתח הכשרה, שהם עונים להגדרת הפוטנציאל המתאים, או במרחב הגיאוגרפי הנכון להם.
מדהים. זאת אומרת שאני שוב חוזרת רגע לעניין הפרק זמן אחרי השחרור, זה גם מאפשר לחייל שישתחרר לצורך הדוגמה, לעשות איזשהו ברייק מהצבא, לא יודעת, אולי לעבוד בעבודה נדרשת, לטוס לחול, ואז לחזור ולהגיד, רגע, בעצם אין לי מקצוע, יכול להיות שהנושא הזה של ההכשרה יכול להיות רלוונטי, ואז להגיע אליכם ולנסות למצוא לעצמו מקצוע. זאת אומרת, זה לא מוגבל בזמן, זה מאוד, מאוד מקל.
כן, בכלל, אנחנו מאוד, מה שנקרא, עם הפנים לחייל. אנחנו יודעים לדבר היום ברמה האישית, לבדוק מה נכון לכל אחד, לנסות לעזור, לכוון, להרגיע. ואחד הדברים שאנחנו מקפידים לעשות כל הזמן, זה לבדוק את מגוון האפשרויות, לחדש, להביא מסלולים נוספים, שותפים חדשים. רק בשבוע שעבר עשינו כנס יחד עם עמותת מושל, שיודעת לחבר חיילים מרקע סוציו-אקונומי נמוך לאקדמיה, לאפשר להם ללמוד במימון מלא, עם ליווי של עובדות סוציאליות, וזה מדהים לראות שהחייל שמשתחרר, יש כל כך הרבה אנשים שעוטפים אותו, וכל מה שהם רוצים זה שהוא רק יצליח בחיים. ואני חושבת שהאג'נדה המרכזית היום במנהלת, במקצוע לחיים, היא בואו תעשו שירות משמעותי, כן, בחילות הטל, אנחנו נדע להיות פה בשבילכם לאורך כל הדרך, גם הרבה אחרי שתפשטו את המדים.
יפה. אז אנחנו נעשה עכשיו אתנחתא, נשמע את נתן גושן וישי ריבו בשיר נחכה לך, כי אתם בעצם מחכים לאנשים גם אחרי, ואז נעלה על הקו את אחד המעסיקים הראשונים, נשמע גם ממנו.
קרבות עוד באוויר עם עייף חובש פצב יושב סופר ימיו צעקות בושה בכל העיר דור רוצה תשובה עכשיו זכאי ולא חייב בגוף עייף מכישלונה בלב שברו לחתיכות נחכה לך שתקבל פנינו לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות רחם עלינו אבא הושיענו הושיענו זמן עובר כולם ממה
את פעמיו רוצה הכל עכשיו שמש בשמיים אפורים עם בארץ אבותיו נלחם עוד על חייו בגוף עייף לי כישלונות בלב שבור לחתיכות מחכה לך שתקבל פנינו לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות לכם עלינו אבא אושיינו אושיינו גוף עייף מכישלונות בלב שבור לחתיכות נחכה לך שתקבל פנינו לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות רחם עלינו אבא הושיענו הושיענו
דן, אנחנו איתך. צהריים טובים.
צהריים טובים.
אז נציג אותך, אנחנו מדברים עם דן בן צור, בן דור, סליחה, מאלאופ, מקבוצת אלביט. ואנחנו איתך כדי לשמוע על המעורבות שלכם בפרויקט מקצוע לחיים. דיברנו עד עכשיו עם אסנת שהציגה את מסלול ההעסקה ומסלול ההכשרה בגדול. ואנחנו נרצה לשמוע מנקודת המבט שלכם, איך אתם משתלבים בפרויקט הזה.
אז שלום אולי ואוסנת ולמאזינים. הפרויקט הזה הוא פרויקט מעניין, נחשפנו אליו לפני כשנתיים וחצי, ונכנסנו לשותפות עם הטל, המכללה של אורט רחובות ואלביט מערכות. הצבא מאפשר לחיילים בסוף השירות הצבאי, כאלה שמנדסאים ורוצים לצאת להכשרה מיוחדת, מאפשר להם לצאת 3 חודשים לפני הזמן. אנחנו זיהינו את הפוטנציאל, מיינו את החיילים האלה, ומצאנו מתוכם קבוצה מוכשרת שהגיעה לעשות הסבה לאלקטרו-אופטיקה.
אני מבינה שאצלכם, אני מבינה שאצלכם הקבוצה הרלוונטית היא רק מישהו הנדסאי כבר?
כן, אצלנו בגדול מישהו הנדסאי, במקרה הזה הם צריכים להיות גם מדופלמים. מדי פעם אנחנו לוקחים גם הנדסאים שלא מדופלמים, אבל אז הם לא יכולים לעבור את המסלול הספציפי הזה.
אוקיי, אז אצלכם זה בעצם אנשים שכבר יש להם איזושהי תעודה. אוקיי.
נכון, הם באים ממקצועות שונים ומשונים שיש בצבא. Mm-hmm. לא תמיד הם מתאימים לנו, לא תמיד הם דומים לנו.
אוקיי, okay, ואתם מכשירים אותם.
נכון, בשלושה חודשים האלה במכללה יש תוכנית מיוחדת שקיבלה את אישור של משרד העבודה ומהט. זה מקנה תעודה של הנדסאי שיש לו מקצוע באלקטרו-אופטיקה, שהוא התמחה באלקטרו-אופטיקה. אנחנו מתוך השלושה חודשים עושים שבועיים הדרכה אצלנו בחברה, וביחד יש איזשהו ציון משוקלל שבן אדם צריך לעבור אותו, ואם הוא עובר אותו, אנחנו משתדלים לקלוט את כל האנשים. קלטנו כאלה לפני שנתיים, ההצלחה היא גדולה מאוד.
מה זה קלטנו? כמה תלמידים יש בהכשרה כזאת וכמה נקלטו?
בהכשרה אצלנו היו 20, קלטנו 11.
אוקיי.
את היותר מתאימים, וגם כאלה שרצו לגור באזור שקרוב אלינו, בוא נגיד עד 50 קילומטר זה בסדר.
מה זה קרוב אלינו? איפה אתם יושבים?
אנחנו יושבים בפארק המדע בנס ציונה.
אוקיי.
אבל אלביט מערכות פרוסה היום מהצפון ועד שדרות וערד בדרום.
זאת אומרת שמגבלת מגורים לא באמת קיימת.
לא באמת קיימת, רק צריך למצוא את ההתאמה בין האיש למקום, ובין המקום לאיש.
ברור.
אבל אנחנו עושים את ההכשרה. היום אני יודע שיש לנו גם מקומות פנויים בשדרות, ואצלנו בוודאי, אנחנו מתחילים עכשיו עוד מחזור כזה.
עוד מחזור של קורס שנפתח, שכמה תלמידים יהיו בו.
אנחנו מתכננים בין 20 ל-24 סטודנטים, שמתוכם נרצה לקלוט את כל אלה שיצליחו ועד 20.
הבנתי. עכשיו, אם אני מבינה נכון, ההכשרה היחידה שקיימת אליכם היא באמת למי שהוא הנדסאי.
כן, כי התוכנית הזאת של אורט, התנאי להיכנס אליה זה הנדסאי מדופלם.
הבנתי.
או כזה שיכול להיות מדופלם עד תום הקורס.
הבנתי, זאת אומרת שגם מי שיכול אולי לעשות איזה שהם השלמות, זה יכול להיות נכון. לא רלוונטי. תאמר לי, בסופו של דבר, LBT היא חברה במשק. אני מניחה שהשיקולים שלה הם כלכליים. מה יוצא ל-LBT מזה? אני מבינה מה יוצא לצבא, אני מבינה מה יוצא לחייל. מה יוצא ל-LBT?
תראי, אנחנו מקבלים חיילים איכותיים, שיש להם הרגלי עבודה מצוינים, שמבטרים כרגע על הטיול בחול, שלוקחים את עתידם בידיים, אומרים, אנחנו באים להשתלמות של 3 חודשים, מיד אחרי זה מתחילים לעבוד, והטיול ימתין עוד קצת, אנחנו אחר כך מאפשרים להם בהחלט לצאת לטיולים ולכל מה שהם צריכים, אבל זה החלטה. זה החלטה, זה חייל שמסיים את הצבא בצורה הזאת, אומר אני לוקח את עתידי בידי, יש לו מיד משכורת עם כל ההטבות.
משכורת של LBT, יש לומר.
כן, יש לו משכורת של LBT וגם תנאים של LBT. היום בשוק הרבה מאוד מקומות עבודה מציעים עבודה דרך קבלני משנה, דרך חברות כוח אדם. אנחנו קולטים אותם ישירות בחברה, עם התנאים, אם לא התנאים מהיום הראשון.
זה חשוב, ההבדל הזה.
נכון.
אז אתה אומר זאת הזדמנות, גם למי שיש לו כבר תעודה ביד, וחושב שכשהוא יוצא, אז התעודה הזאת של ההנדסאי נותנת הרבה, היא באמת נותנת, אבל במסגרת התוכנית הזאת זה עוד יותר.
נכון, ובמיוחד אם מצליחים לתפוס את הטיימינג הנכון, ו... לעשות את זה 3 חודשים כפי שאתה נותן על חשבון השירות הצבאי, אני חושב שזו הזדמנות נהדרת.
זה בכלל.
וגם במקום עבודה שאנחנו מציעים, כשאתה רוצה להגיע לזה באופן אישי, זה יותר מסובך. כשאתה מגיע דרך קורס כזה שמלווים אותך ומכירים אותך ויודעים מי אתה, וכבר נתנו לך להתנסות וכבר הסתובבת בקווים, אז אתה גם יודע לאן אתה הולך. ואז אם ההחלטה היא משותפת שיוצאים לדרך, זאת חתונה מוצלחת.
יפה. אז אנחנו נאחל לכם המשך חתונות מוצלחות, ותודה רבה על השיחה הזאת. המשך יום טוב.
תודה גם לכם, אתם עושים דברים חשובים.
תודה. ואנחנו על הקו עם חגית. חגית, את שומעת אותנו?
אהלן, אני איתכם.
שלום חגית, צהריים טובים. נציג אותך. אנחנו מדברות עם חגית אליאס משותפות יבואני הרכב. ואם עד עכשיו דיברנו על מקצועות בתחום ההייטק, אז אני מבינה שגם בתחום הרכב יש כבר סוג של הייטק. תרצי להסביר לנו איך אתם משתלבים בפרויקט הזה של מקצוע לחיים?
בשמחה. אז אני קודם אקדים ואומר שמומנטום היא באמת שותפות מעסיקים ענפית, והיא מאגדת את כל חברות יבוא הרכב ואיגוד היבואנים. וכמו שאת אמרת, ענף הרכב נמצא בעיצומה של מהפכה אדירה, ואחד הענפים שהיו מזוהים עם העולם הישן והלואו-טק, ואת הוא הופך להיות מבוסס יותר על פיתוחים טכנולוגיים שמרכיבים, שמתבססים על מערכות ממוחשבות וחיישנים. והשינוי הגדול הזה יוצר צורך מאוד מאוד גדול בעובדים מיומנים. אם בעבר עובד היה יכול להיות באותו תפקיד במשך שנים רבות, אז היום שיעור התחלופה הוא הרבה יותר גדול, כי קצב ההתפתחות הטכנולוגית הוא מואץ מאוד, ברמה כזאת שלא הכרנו.
אנחנו מדברות, רק שנבין, אנחנו מדברות על מסלול של בעצם עבודה בתחום הרכב.
נכון, אנחנו בעיקר מדברים על נושא של טכנאים ואנשי דיאגנוסטיקה מוסמכים, כשאנחנו, אם אני ככה רוצה להגיד בגדול מה אנחנו מחפשים ואיפה זה מתחבר לתוכנית,
כן.
אז אנחנו מחפשים שילוב של עובדים, קודם כל אנשים שיש להם תשוקה למכוניות.
אוקיי.
אנחנו רואים שככל שאנחנו מביאים אנשים שבאמת התשוקה הזאת היא בוערת בהם מגיל צעיר, הם גם אלה שמתפתחים בתוך הענף. אוהבי פתרון בעיות מורכבות, היום כל פתרון הבעיות נעשה דרך דרך המחשבים. אם בעבר היו מחליפים כל מיני חלקים, אז היום ממש מחליפים מכלולים, וכל ההבחון נעשה דרך המחשב.
זאת אומרת, אני רגע אחד רוצה, את יודעת, ככה להסביר למי שצופה בנו ומאזין, בעצם היום כשמכניסים את הרכב למוסך, ואת כנראה מבינה בזה הרבה יותר טוב ממני, אז הדבר הראשון שעושים כנראה זה לחבר את הרכב לאיזשהו מחשב. תקני אותי אם אני טועה.
ממש ככה.
Okay.
אם בעבר העיסוק היה עיקרו בפח וברזל, אז היום אנחנו מדברים על מכלול של רכיבי חומרה ותוכנה, ואנחנו רואים שיש לנו איזושהי הספטה מהנדסה מכנית לאלקטרוניקה.
אוקיי.
ורק כדי לסבר את האוזן, היום רכב רגיל יש בו 180 שורות קוד, 180 מיליון שורות קוד, אז כל תקלה מתחברת בהכרח גם לכל מיני רכיבים אלקטרוניים, מה שאומר שכל תחולת המקצוע הולכת ומשתנה והופכת להיות הרבה יותר אטרקטיבית ממה שהייתה קודם.
אוקיי, ובמסגרת הפרויקט הזה, איזה הכשרות יש?
אז קודם כל מקצוע לחיים זה באמת שותפות אסטרטגית, אנחנו מ-2017 העסקנו כבר 464 חיילים בתחום הרכב, בחברות מגוונות, חברות היבוא רואים בחיילים, גם מצד אחד הם מכירים בהכשרה שהחיילים עוברים בצבא, הצבא יודע לעשות הכשרה מואצת, ובאמת מביא אותם כבר לאיזושהי רמת מיומנות שאפשר לפתח ולהתפתח איתם.
אתם גם מכשירים או שאתם מסתפקים?
אנחנו חייבים להכשיר, זה תחום okay. שכל הזמן מתפתח. צריך להבין שתעשיית הרכב לא מצויה בארץ, היא מצויה בחול, ככה שהיבואנים מחוברים ליצרנים, והיצרנים מכתיבים את הסטנדרטים.
Okay.
וכל הזמן הסטנדרטים היא למידה, כי כל הזמן המכונית משתכללת והופכת להיות מוצר חדש.
וההכשרות הן באיזה נושאים, באיזה מקצועות? את יכולה קצת לאפיין לנו?
ההכשרות הן גם בתחום האלקטרוניקה וגם בתחום המכניקה. תחומים מאוד מאוד רחבים, זאת אומרת היום אנחנו יודעים שמתחילות להיכנס רכבים חשמליים והיברידים שדורשים רמת מיומנות מאוד מאוד מסוימת, ככה שזה באמת מגוון מאוד מאוד רחב. צריך להבין שהיום פרקי ההכשרה הם הרבה יותר קצרים, יש כאן ניהול של שיח מתמיד עם היצרניות על טכנולוגיות עתידיות, ככה שכל הזמן אנחנו נמצאים עם הקטר, מי שנמצא בחזית המדע והטכנולוגיה, וצריך להגיד שמשרד העבודה עשה מחקר על התפקיד של הנדסאי מכונות בהתמחות רכב, והוא ראה שבחמש השנים האחרונות זה מקצוע שנמצא בצמיחה, כלומר 33% ממי שהופך להיות הנדסאי מדופלם, הוא כבר מועסק. יחד עם זאת, אנחנו גם רואים עלייה בשכר, וכדאי לציין את זה, כי קודם העליתם, אם אני לא טועה, את אינטל?
את אלביט.
את אלביט. אז גם אלביט וגם אינטל היום מתחרים על אותם חיילים, על אותם התמחויות. אם בעבר היה מאוד מאוד ברור מי הולך לענף הרכב ומי הולך לאייטק, אז היום הדברים כבר מתחילים להתשתש, בגלל שבאמת אנחנו יותר ויותר מתקרבים לתחום האלקטרוניקה.
חגית, שנייה, רק אסנת פה רוצה לשאול משהו או להעיר משהו.
אני רוצה רק לתת את השנייה, את הזווית היותר צהלית לאותו מלשב או אמא של מלשב או אבא. ברגע שמישהו מתגייס לצבא ומקבל שיבוץ למקצוע מכונאי רכב או אוטוטק, כמו שאנחנו קוראים לזה היום, הוא הרבה פעמים נכנס לשם לא ממוטיבציה מאוד גדולה, זה לא היה חלום חייו, אבל פתאום מתגלה לו עולם שלם סופר מגניב, שגם בתוך המערכת הצבאית אבל גם באזרחות, והוא מבין שאולי זה לא מה שתכננתי, אבל אני באמת באמת קיבלתי פה מקצוע, כמו מקצוע לחיים, והשותפות עם מומנטום והיבואנים מאפשרת לנו לחשוף בפניו ולהראות לו, תראה מה הולך בעולם ההייטק. אלמלא המסלול שמאפשר לשלוף חייל מגדוד ולשלוח אותו למוסכי וולבו או כל מוביל, לא היה לי אפשרות לספר לו מה זה המקצוע הזה באזרחות, ופה החיבור הזה הוא מאוד מאוד חשוב.
חשוב, הערה חשובה, אסנת. חגית, תאמרי לי, איזה אוכלוסייה אתם מחפשים? אז אני מבינה שאתם מחפשים, למשל, מישהו שכבר יש לו איזושהי הכירות עם עם המערכת הזאת של הרכב.
אנחנו מחפשים, הדגש הוא על טכנאים ואנשי דיאגנוסטיקה מוסמכים, שהם בדרך כלל הנדסאים מדופלמים. הצורך הוא לשניהם. וכמו שאמרתי, אנחנו, יש כאן שילוב של עבודה, גם חבר'ה שאוהבים קצת לעבוד טכנית עם הידיים, מייקריות, אבל גם אנשים שיודעים לעבוד עם הראש, ומעניין אותם באמת לפתור בעיות.
אני מבינה שפה זה לא רק הנדסאים, זאת אומרת, מן הסתם אתם מעדיפים הנדסאים, אבל אתם מקבלים לשורות ההכשרות שלכם גם חיילים שהם לא הנדסאים.
נכון, שהיה להם איזשהו ניסיון טכני, כלשהו.
אני מבינה.
מבחינתנו גם לקבל מישהו שהוא היה טכנאי מטוסים, וגם אנחנו יודעים לעשות את ההסבה המתאימה, כי עוד הפעם יש להם ניסיון שהוא רלוונטי.
הבנתי. אז אני מבינה שלמעשה מעבר לפרופיל של הנדסאי, יש עוד דרישות, אנגלית, דברים כאלה.
כן.
מה?
כן, היום המיומנויות הסף הן הולכות ועולות. קודם כל אנגלית זה must, כל ספרות היצרן היום היא באנגלית, אז אתה לא יכול לעשות כמעט שום דבר בלי אנגלית, וזה סיפור עצוב, כי מערכת החינוך נמצאת במשבר בכל תחום הוראת האנגלית, ובוודאי כשמדובר על ספרות מקצועית, אז הילדים ממש הולכים לאיבוד, ואני חושבת שגם הצבא עושה מאמץ מאוד גדול לתת הכשרות בתחום האנגלית, וגם התעשייה עצמה מנסה לגשר, אבל אני אומרת מנסה לגשר, כי בגיל כזה גבוהים מגיעים עם פערים מאוד מאוד גדולים.
כן.
אז מי שמגיע עם אנגלית בוודאי יכול לקבל מקפצה בתוך הענף לתפקידים אפילו יותר ניהוליים. אז הנושא של האנגלית והנושא של אוריינות דיגיטלית, כי מבלי להתחבר למחשבים, כן. בלתי אפשרי. צריך גם להבין שכשאני נתקל באיזושהי תקלה ואני לא מוצא את הפתרון בספרות יצרן, הדבר הבא שאני עושה, אני מרים טלפון ליצרן ואז אני צריך לנהל שיחה.
שיחה באנגלית, כן.
בדיוק, ואם אני לא מבין, אז זה באמת הבסיס, זה כאילו נראה קריטריון גבוה, אבל הוא כבר הופך להיות חלק מה...
כן, אנחנו עולם קטן בסופו של דבר וגלובלי.
נכון.
חגית אליאס, תודה רבה על הדברים, והמשך עשייה ברוכה.
בשמחה, ואנחנו שמחים לשתף פעולה עם תוכנית מאוד מאוד חשובה.
תודה. ואנחנו עם שרון הלב. ממחלקת הגיוס של תנובה. צהריים טובים, שרונה, מה שלומך?
צהריים טובים למאזינים, לחולי ואוסנת.
שרונה, את איתנו מהיבט אחר, דיברנו קצת על מקצועות של הנדסת אלקטרוניקה ואולי קצת הנדסאי תוכנה או מחשבים או דברים כאלה, ו בחרתי להעלות אתכם על הקו כדי להבין איך אתם משתלבים בתוכנית הזאת, בפרויקט של מקצוע לחיים. אז תספרי לנו קצת מההיבט שלכם.
כן. אז תנובה למעשה בשיתוף פעולה יחסית קצר עם צהל. אנחנו מאוגוסט 2019 בעצם בשיתוף פעולה סביב מסלול העסקה. אנחנו מעסיקים מדי חודש חיילים במקצועות נהיגה במרכזים הלוגיסטיים שלנו בכל הארץ, צפון, מרכז ודרום. החיילים למעשה מגיעים במסלול העסקה לחודש עבודה, מקבלים איתנו שכר, מכירים אותנו את תנובה, מקבלים חשיפה לעולם התעסוקה, לעבודה בתעשייה, הם מצטפים לנהג חלוקה שלנו, הם מכירים מקרוב לא רק את העבודה, אלא גם את התרבות הארגונית, האווירה אצלנו, באים במגע עם הלקוחות שלנו, וממש מקבלים טעימה מעבודה בשוק התעסוקה.
למה שאני מבינה, אצלכם זה לחלוטין מסלול העסקה. זאת אומרת, אין פה איזושהי הכשרה לפני תחילת העסקה.
נכון. הם מגיעים למעשה כבר חיילים במקצועות נהיגה, חיילים הם מקצועיים, הם בעלי רישיונות
מתאימים.
נהיגה C1.
מה שמתאים למסעיות או דברים כאלה.
אוקיי. למסעיות בתנובה.
אוקיי.
ואני אגיד שוב, בתחילת הדרך אנחנו בשיתוף הפעולה, בשנת 2020 שמנו לעצמנו כיעד להרחיב ולהעמיק את שיתוף הפעולה, בהמשך גם למסלולי הכשרה.
מה זאת אומרת? לאיזה... להרחיב לאיזה כיוונים?
אלה עולמות ההחזקה למכונאים, לחשמלאים, גם במסלול ההעסקה. אציין שכבר בחודש פברואר צפויים להגיע אלינו 8 חיילים, גם במקצועות נהיגה, גם במקצועות החזקה. ובהמשך אנחנו גם חושבים במסלול ההכשרה. אנחנו בוחנים את זה כרגע.
אז אני מבינה שבעצם התחלת בזה ששיתוף הפעולה הוא יחסית צעיר, אבל אני מבינה שכבר אתם רואים את הפוטנציאל ומרחיבים אותו.
נכון. לגמרי, זה פרויקט שמבחינתנו מאוד מצלח, מאוד חשוב ואסטרטגי.
כי מה? את יכולה להגיד מילה מנקודת המבט שלכם?
כן. אני חושבת שהיום בשוק התעסוקה, כמו שציינו בעצם, חיילים משתחררים היום, לא תמיד הם מכירים ויודעים. זו הזדמנות שלנו בעצם לחשוף את הארגון לחיילים שעוד לא הגיעו לשוק התעסוקה. מבחינתנו אנחנו ככה נותנים להם טעימה, הם חיילים שבסופו של דבר אנחנו ככה מהתקופה הקצרה חווים את השביעות רצון שלהם, הם רוצים אחר כך לחזור אלינו, מבחינתנו זו הצלחה. אני אגיד שכבר בתקופה הקצרה הזאת יש חייל שהיה בסיפוח וחזר והיום עובד חברה, אז מבחינתנו זו הצלחת התוכנית.
אוקיי.
שרונה דיברה על אוכלוסיית הנהגים וחשוב להגיד פה, אפרופו משימה לאומית, משק הנהיגה במדינת ישראל הוא משק במשבר. מדובר על באמת אלפי משרות במחסור, בשעה שצהל מכשיר לא מעט נהגים, בעיקר נהיגה כבדה. ואנחנו היום אומרים לחבר'ה שמתגייסים אלינו לעולמות הנהיגה, אתם מקבלים פה מקצוע מאוד מבוקש במשק, עם שכר מאוד גבוה, לא הרבה אנשים מכירים בכלל את המשכורות שחייל ששירת כנהג במרכז הובלה או כנהג בתש, מה מחכה לו בחוץ. ועוד פעם, גם להורים שמקבלים זימונים לפעמים לקורסי נהיגה, לרישיונות שהצבא גם מממן אותם אגב, הוא גם מלמד, הוא גם מממן את הרישיון לפני הצבא כקדץ, וגם אנחנו דואגים להגיד פה לחבר'ה האלה שמתלבטים או חושבים על זה, תראו מה מחכה לכם בחוץ, זה מקצוע אחד המבוקשים היום במשק, עם אופק תעסוקתי בחברות מאוד מובילות ומסודרות ומפנקות. נובה זה דוגמה טובה לאחת מהן.
אני יכולה לומר שיצא לי לדבר עם חייל משוחרר שהתחיל לעבוד בתנובה, והוא תיאר לי את זה, הוא פשוט לא יכל לדבר עכשיו לעלות לשידור כי הוא עובד, והוא אמר לי, אמרתי לו, תגיד, איך הגעת לזה? עכשיו, תראה, זו שיחה בינינו, הוא לא ידע שאני הולך לספר על זה. הוא אמר לי, תקשיבי, יום אחד התקשר אליי המפקד שלי, שאל אותי אם אני רוצה ללכת לעבוד חודש בתנובה. הלכתי, עבדתי, אני מכיר את האנשים, ראיתי שטוב. הוא אומר, השתחררתי, מיד התחלתי לעבוד בתנובה. אומר, יש לי משכורת טובה, יש לי תנאים, יש לי הסכם קיבוצי שמגן עליי, יש לי מעטפת. אני מבחינתי, הוא אומר, אני מרוצה. אז הנה משוב מהשטח.
אני רק רוצה להרחיב ולציין, וככה להגיד בהזדמנות הזאת, שבאמת עבור אותה אוכלוסייה, ובזכות שיתוף הפעולה, תנובה היום נותנת מענק בתום שנת עבודה של 10,000 שקלים לכל חייל במקצוע הנהיגה שיגיע אלינו עד חצי שנה לפני השחרור שלו, בעצם גם כסוג של פיצוי על עבודה מועדפת. כלומר, זה מענק מיוחד שאנחנו נותנים, ובהחלט, כמו שאוסנת אמרה, תפקידי הנהיגה זוכים באמת למעטפת תנאים מאוד מאוד טובה.
מצוין. אז שרון הלב, מחלקת הגיוס בתנובה, תודה שהצטרפת אלינו,
ותודה
על שיתוף הפעולה.
תודה רבה.
תמשיכו כך. אוסנת, אנחנו מתקרבות לסיום, ואני... אשמח לכמה מילות סיכום שלך, אפילו אין לנו זמן לעוד שיר, מרוב שהיינו עמוסים, שיר אחד. אז אני אשמח לשמוע ממך כמה מילות סיכום.
ראשית אני רוצה גם להודות על ההזדמנות, אבל גם אם באמת הקהל שמקשיב לנו, קהל של גם חיילים או לפני גיוס, שגם בקרב ההורים אני חשופה לזה שיש לא מעט חרדות או אולי דאגה שהיא לגיטימית. אפשר להגיד בגאווה שהצבא עדיין תופס את עצמו כצבא העם, דואג ליחסי צבא חברה. התוכנית הזאת היא מבחינתי כמי שמנהלת אותה לא פחות משליחות, זה לא מילה גסה. כל חייל שמשתלב בהכשרה או בחברה, אנחנו כל כך שמחים ומתרגשים על כך. אנחנו חותרים למגע גם עם שותפים נוספים וגם עם חיילים נוספים, כדי שבבחינת כל מי שמציל נפש אחת, אנחנו באמת באמת עושים את הכל באהבה. רוצה לומר תודה גם לצוות שלי, צוות קטן מאוד אבל סופר איכותי, שחקני נשמה, שבאמת קמים בבוקר ורק חושבים איך לעשות טוב לחיילים שלנו.
מצוין, אז זה הזמן שלנו להודות גם לאוסנת שתרחה והגיעה אלינו היום, וגם למעסיקים שעלו על הקו, דן בנדור מאלאופ וחגית אליאס ממומנטום, שותפות יבואני הרכב, שרון הלב ממחלקת הגיוס בתנובה. בהחלט מחמם את הלב לדעת שיש כל כך הרבה שותפים ושותפים טובים, וכמובן שאנחנו רק דגמנו פה רק חלק קטן מהם. אמרת שיש 120 חברות, נכון?
120 חברות ומשרדי ממשלה ושותפים מעמותות, ובאמת מעגל באמת רחב והולך ומתרחב של שותפים.
מצוין. אז אנחנו כאן חותמים עוד תוכנית של כי אני חייל. זה הזמן להודות לשוקי, טכנאי השידור. אחרינו תהיה דוקטור חיננית לואיפר פלד, אם נפגשים מחוץ לקופסה. שיהיה לכם המשך יום מצוין, אני הייתי עורך הדין אולי שוורץ. נפרד.
מאוד חיוך בשפתיים, לא ביקשתי הרבה, מה בסוף מחכה, בואי תראי, זה כתוב בעיניים שרואות את הכל. בואי עכשיו ולנו בית מול אותם השדות הישנים שכל כך אהבת, מתחת לשמיים זה רק שנינו, תקשיבי לשיר שעוד לא שמעת. כמה טוב שבאת, כבר שנים שנלחם ברוח, כמה שאהבת לי את החיים, עכשיו הלב פתוח. עוד חיבוק בינתיים שתהי בטוחה, תרגישי שמחה, אותו הלב ואותן הידיים שיודעות לאהוב. בואי עכשיו לנו בית מול אותם השדות הישנים שכל כך אהבת, מתחת לשמיים זה רק שנינו, תקשיבי לשיר שעוד לא שמע. כמה טוב שבא כבר שנים שנלחם ברוח, כמה שאהב לי את החיים, עכשיו הלב פתוח. טוב שבאת, כבר שנים שנלחם ברוח, כמה שאהבת לי את החיים, עכשיו הלב פתוח.
רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
נמאס לכם לנקות בחגים? תנו